רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
שולחת לי היום ואני אמור... לא עזר.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי ענבר אם והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 342 באוקטובר ועדיין 101 אנשים חטופים בעזה. הגיע הזמן לעשות עסקה, עכשיו, ולהחזיר את כולם הביתה, עכשיו. חלק נכבד מחיינו הפיננסיים יש קשר אדוק לבנק. לכן, היום בתוכנית, זו תוכנית מיוחדת שתעסוק בבנקים, זו תוכנית במתכונת של שאלות ותשובות, אז אם אתם רוצים לשאול אותי שאלות לגבי ההתנהלות שלכם, או יש לכם איזושהי בעיה ספציפית אליכם, אתם יכולים או לשלוח לי הודעות בפייסבוק של רדיו סול, או להתקשר 03-677-3636, ולשאול את השאלות. ועד שהשאלות שלכן יגיעו בינתיים, בואו בכלל נדבר מה זה בנק. בנק זה בעצם מתווך, אוקיי? מצד אחד יש אנשים שיש להם כסף, והם שמים את הכסף בבנק ומקבלים ריבית. זה נקרא מקורות. ומהצד השני יש אנשים שצריכים את הכסף, והם לוקחים, והם בעצם לוקחים כסף מהבנק ומשלמים ריבית לבנק, וזה נקרא שימושים. אז מצד אחד הבנק מקבל, משלם ריבית, מצד שני הבנק מקבל ריבית, והרווח של הבנק זה הפער בין הריביות. בבנקאות המסורתית, הרווח של הבנק היה רק הריבית. היום בבנקאות המודרנית, בעצם מעבר לריבית, הרווחים של הבנקים גם יש לה שירותים ועמלות שונות, כמו ניהול חשבון, כרטיסי אשראי, כספות, החזקת ניירות ערך, העברת מתח ועוד ועוד. קצת על הבנקאות בישראל, אז יש לנו חמישה בנקים מרכזיים, חלקם הם קבוצות. יש לנו את בנק פועלים, בנק לאומי, שהוא קבוצה של הישיר הראשון, בנק לאומי, הישיר הראשון ופפר. יש לנו את קבוצת מזרחי טפחות, שזה כמובן בנק מזרחי, והיום גם בנק יא ובנק איגוד. קבוצת דיסקונט, שזה דיסקונט ומרקנטיל דיסקונט, וקבוצת הבנק הבינלאומי, שזה הבינלאומי, אוצר החייל ומסד. הבנקים האלה בעצם מחזיקים ביחד 99% מהנכסים במערכת הבנקאית, ולכן ההשפעה שלהם על הנוף הפיננסי הוא מאוד מאוד גבוה. בנוסף, יש לנו שני בנקים עצמאיים, בנק ירושלים ובנק יחסית חדש, בנק דיגיטלי 1-0, הושק רק לפני שנתיים, ויש גם בנקים זרים, יש 4 סניפים של בנקים זרים, ברקליס, HSBC, סיטי ואינדיה בנק אוף בנק סטייט. אז זה ממש לא, התפקיד שלהם הוא ממש ממש מזערי. יש גם נתנו אישור, בסוף שנת 22 נתנו אישור לבנק חדש, אש ישראל, הוא צפוי לפעול בשנים הקרובות. ובעצם את הנוף הבנקאי משלימות 3 חברות כרטיסי אשראי, יש לנו את חברת ישראכרט, מקס וויזה קל. ובעצם הם לצד הבנקים, הם שחקנים משמעותיים נוספים שנותנים היום אשראי, ועליהם תוסיפו היום את כל הגופים הביטוחיים, כל קרנות הפנסיה, איפה שמנהלים את הביטוח שלנו, כל קרנות קופות הגמל, חברות הביטוח, שגם הם נותנים אשראי, וכמובן כל ההלוואות החברתיות, טריה, B2B, בלנדר. אז הם בעצם מספקים היום שירותים שונים, חלקם מאוד מאוד דומים לשירותים שנותנים הבנקים, אם זה הלוואות ואם זה כמובן אפשרות לשים אצלהם כסף. ובעצם המעורבות שלהם מעצבת את המבנה של מקורות החוב של המגזר העסקי ובכלל את העולם הפיננסי בארץ. שני הבנקים הגדולים הם לאומי ופועלים, ורוב הפעילות של משקי הבית והעסקים הזעירים נמצאים בבנקים אלו. הבנק המוביל במתן אשראי לדיור דווקא הוא לא אחד מהבנקים האלה, אלא זה בנק מזרחי, שזה הפורטה שלו. וזה באמת מביא אותנו לדבר הזה שאנחנו מבינים שיש לנו באמת את שני הבנקים הגדולים, רוב הפעילות מתרכזת שם, פועלים ולאומי, הם אלה שמשפיעים על המערכת. ושאר הבנקים הם, שאר הפעילות מתחלקת בין שאר הבנקים. רוב הפעילות בישראל היום נעשית בבנקים. אנשים עדיין מעדיפים את הפעילות בבנקים, הם לא רוצים, יש חשש מאוד גדול, מרגישים בכל זאת אמון מול הבנקים, ועם כל התלונות שלנו, ואני יודעת שיש הרבה מאוד תלונות, ואני יודעת שאנשים, כשאני אומרת בנק, יש המון המון אמוציות, אבל עדיין אנחנו מרגישים בטוח כשהכסף שלנו בבנק. עכשיו, המפקח על ההגבלים בזמנו, בדרור שטרום, ניסה לעשות רפורמה שתעודד תחרותיות ותוציא אשראי מהבנקים, לעבר כרטיסים חוץ-בנקאיים ולעבר כל השאר המערכת. הרפורמה הייתה אמורה להיכנס ב-2019, בגלל הקורונה זה נדחה, והם ניסו ב-2022, אבל זה לא כל כך הצליח. בעצם מה שקרה הוא זאת הייתה רפורמה שהיא הייתה חד צדדית, הכריחו חד צדדית את הבנקים, את פועלים ולאומי, לא לתת אשראי כדי שהציבור יוכל ללכת לחוץ בנקאי. ומי שפה יש לו חשבון בבנק פועלים או בבנק לאומי, אם אתם זוכרים, קיבלנו מכתב, שלום אדון גברת נכבדה, החל מתאריך זה וזה, אתם מסגרת אשראי שלכם בכרטיס אשראי אמורה לרדת ל-5,000 שקל, כי זה מה שהמפקח על הבנקים, המפקח על ההגבלים שטרום, זאת הייתה הנחיה שלו. עכשיו, מה שקרה, שגם לקוחות טובים נפגעו, כי מי שידע לנהל אשראי, והיה לו מסגרת אשראי גדולה, שהוא ניצל אותה, כמו 30, 40, 50 אלף שקל, בבת אחת, הוא ירד ל-5,000 שקל, ואז הוא לא יכול היה לקנות כלום, כי הוא היה חסום. ולקוחות שהם בעייתיים, שהבנקים לא רצו לתת להם מסגרות אשראי, אז בחוץ בנקאי גם לא הסכימו לתת להם את הכרטיסי אשראי, בגלל הסיפור של המערכת דירוג אשראי, כי מבינים שהם לקוחות בעייתיים, אז למה שאנחנו ניתן להם אשראי? ובעצם אף אחד לא היה מרוצה, וקמה כל צעקה מאוד מאוד גדולה. ולכן בעצם ישעו כרגע את הרפורמה, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד, כי אני חושבת שאם רוצים לעשות רפורמה, צריך בעצם לחנך את הציבור ולא להכריח את הציבור. אז צריך לעשות פה איזה מהלך שהציבור יבין שכדאי לו לעשות סקר שוק, לחנך אותו שאם אתם רוצים אשראי, לכו תעשו סקר שוק, תראו את כל המקורות שאתם יכולים לקבל, את כל המקומות, ולבדוק את הריבית, לבדוק את ההחזר, את ההחזר חוב, את השנים, תעשו, ואז יהיה לכם כאילו כמובן לעשות מסע ומתן, אבל, ולא לעשות את זה באופן חד צדדי. עוד משהו שקרה בגלל הרפורמה הזאת, כדי להתמודד עם התחרות, בנק הפועלים הקים את ביט. ומה שקרה, בהפוך על הפוך, כאילו הרי מה רצה לעשות דרור שטרום? מה שהוא רצה לעשות זה בעצם לייצר תחרות. ושהשוק יפתח לעוד שחקנים. אבל ביט היום היא כל כך, היא היום הארנק הדיגיטלי הכי בעל שימוש נרחב בארץ, ובעצם מעל חצי מיליארד משתמשים, מעל 500 אלף משתמשים, ולכן היום היא השחקנית הכי גדולה, ולכן בהפוך על הפוך, זאת אומרת, מה שהוא רצה לעשות, הוא רצה לעשות תחרות, אבל הוא יצר מונופול בצורה אחרת. אז ככה זה, אז הרפורמה הזאת בקיצור היא לא כל כך הצליחה, אולי בעתיד זה יצליח יותר. כרגע המערכת הבנקאית בישראל, יש לה כמה סיכונים שהיא מתמודדת איתם, ההתמודדות באמת קודם כל בגלל מה שקורה בשנתיים האחרונות, אז הסיכון הכי גדול זה סיכון אשראי, אנחנו חוששים מאוד מאוד מעלייה בחובות מסופקים, חוששים שאנשים לא יוכלו לעמוד בחובות שלהם. בגלל המלחמה, הרבה מאוד עסקים, הרבה מאוד משפחות נקלעו למשבר מאוד מאוד גדול, והחשש הוא שהם לא יוכלו להחזיר את הכסף. עוד סיכון מאוד גדול זה בגלל הרמת אי-וודאות הגיאופוליטית שקיימת מאז המהפכה המשפטית, באמת לא יודעים מה יקרה פה ואיך זה ישפיע החקיקה, איך תשפיע גם על הבנקים. אנחנו רואים שזה גם משפיע בדירוג אשראי העולמי, שלוש פעמים הורידו את הדירוג למדינת ישראל, ואנחנו נמצאים כרגע עם אופק שלילי. זאת אומרת שאף אחד לא מרוצה ממה שקורה פה, ויש פה באמת הרבה שאלות מה יהיה, לא יודעים מה יהיה מבחינה גיאופוליטית. סיכון נוסף זה כמובן סיכון שוק, כי לא רק מערכת הבנקאות בישראל היא לא עומדת לבד, וכל הבנקים בעולם גם, זאת אומרת, אנחנו מושפעים גם מדברים עולמיים, כמו שאנחנו היינו מושפעים מהמלחמה בין רוסיה ואוקראינה. ויש היום מתיחות גם בין סין וארצות הברית, ויש כל מיני דברים עולמיים שאנחנו גם מזה מושפעים, היום אנחנו כפר גלובלי שלם. אז אם קורה משהו בישראל, זה לא בהכרח ישפיע על העולם, אבל כל מה שקורה בעולם משפיע בהכרח עלינו. ולכן החשש בבנקים שיקרה איזושהי קטסטרופה בעולם, כי זה ישפיע עלינו. עוד חשש נוסף, סיכון נוסף זה סיכון ממשיכת פקדונות, באמת שלא יהיה נזילות, שאנשים ימשכו את הפקדונות שלהם ויעבירו את הכסף לעובר, ויוציאו את הכסף מהבנקים. אנחנו באמת רואים שמאז המהפכה המשפטית הרבה מאוד אנשים העבירו כסף לחול, אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים רוצים להוציא כסף, הרבה, אני רואה את זה, פונים אליי המון, בנושא הזה של חוסר יציבות ולא יודעים מה לעשות, אז החשש הוא מאוד גדול, הרי הבנקים לא מחזיקים את כל הכסף נזיל, זה לא אחד לאחד, הרי יש סכום מסוים שהם שמים בצד לטובת משיכה, אבל אם כל הלקוחות יגיעו היום כולם ביחד בבת אחת לבקש את הכסף, אז יהיה מפולת, וזה חשש מאוד גדול. והסיכון האחרון הוא סיכון סייבר, שזה אחד הסיכונים שכולנו מתמודדים איתם היום, בגלל הסיפור, החשש מסייבר מאיראן ומכל מיני מקומות אחרים. אז זה ככה קצת על המערכת הבנקאות בישראל, ומה היא מתמודדת ואיך היא עובדת. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך עם השאלות שלכם.
הנה ימים באים, ימים טובים, ימים רעים, ומה עצוב ומה נעים, להתראות. הנה האור חוזר, ציור של יום חדש חוזר, אל מול עיניים.
ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
מעולה, אז בזמן השיר הגיעו לנו הגיעו הרבה שאלות, ואני אתחיל לעבור על כל השאלות ונענה אחת אחת. ואתם מוזמנים להמשיך לשלוח עוד. אז השאלה הראשונה היא, במקרה של מינוס גדול בחשבון, מה כדאי לעשות? הבנק ממליץ לקחת הלוואה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד חשוב. הרי למה נוצרת הלוואה? למה נוצר מינוס? המינוס נוצר בגלל ש... ההוצאות גבוהות מהכנסות. ואז בעצם יש לי כל חודש גירעון. ובעצם כשיש לי מינוס כרוני, מה שקורה כל חודש, יש לי גירעון חודשי. אם אני, אם יש לי כסף, בהתחלה מה שיקרה, אני אוכל את כל הכסף שלי עד שאני אעבור להיות במינוס, ואז מחודש לחודש המינוס יעמיק, ועד שאני אגיע לתחתית מסגרת האשראי. מה הטעות שרוב האנשים עושים? שהם לוקחים הלוואה על חשבון המינוס בלי לטפל בגירעון. כי מה יקרה עכשיו? נניח שההכנסות שלי הם 20,000 שקל וההוצאות שלי הם 24,000 שקל. לקחתי הלוואה לסגור את המינוס. מעולה, יופי. מה יקרה עכשיו? ההכנסה נשארת אותה הכנסה, 20,000 שקל. אבל ההוצאות שלי גדלו, כי יש לי החזר הלוואה. ועכשיו אני צריכה להחזיר 25,000 שקל. אז ההוצאות שלי רק גדלו. אוקיי? ולכן, אם אתם רוצים לסגור את המינוס, מה שצריך לעשות זה קודם כל לבנות תקציב. קודם כל לעבור על לעשות מצד אחד את כל ההוצאות של המשפחה, גם ההוצאות הקבועות וגם ההוצאות המשתנות, ומצד שני את ההכנסות, ולוודא דבר ראשון שאתם מגיעים למצב שההכנסות גבוהות מההוצאות. אם צריך, אתם עוברים הוצאה הוצאה ורואים מה אפשר לייעל, לבטל, להקפיא, לא יודעת מה, לקצץ מה שאפשר, ומצד שני, תעברו על ההכנסות ותראו האם אפשר להגדיל הכנסות. בסדר? באיזושהי צורה, אולי לבקש העלה, אולי לעבוד, לעלות אחוזי משרה, אולי אפשר לעשות, אם אתם עצמאים, להגדיל הכנסה. זאת אומרת, לראות את שני הצדדים של המאזניים, ולהגיע למצב שההכנסות גבוהות מהוצאות, ורק אז אתם יכולים לקחת, ללכת לבנק ולבקש הלוואה. עכשיו, ברמת העיקרון, לקחת הלוואה כדי לסגור את המינוס, זה מצוין. מינוס זה הלוואה, זה גם הלוואה, וזה הלוואה הכי יקרה שיש, היא מאוד 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 יקרה, ולכן אנחנו כן נשמח לסגור אותה, כן נשמח לקחת הלוואה ולסגור אותה, אבל לפני זה אתם עושים פעולה מקדימה. לפני זה אתם בונים תקציב ואתם רואים שאם אתם תיקחו עכשיו הלוואה, ההחזר החודשי נכנס בתוך התקציב המשפחתי. אחרת, מה שיקרה בעוד כמה חודשים, אתם שוב תהיו במינוס, ההוצאות שלכם עדיין יהיו גבוהות מההכנסות, אתם שוב פעם תיכנסו למינוס, אבל עכשיו גם יש לכם הלוואה, וזה בעצם כדור השלג, זאת בעצם הבעיה, שבעוד כמה חודשים הכל יהיה בסדר, אבל בעוד כמה חודשים שצריכו לקחת עוד הלוואה, ועוד הלוואה, ועוד הלוואה, וזה מין מעגל קסמים כזה שלא מסתיים, וכל חודש, כל פעם כמובן, הגודל ההחזר החודשי גדל. אז כדי למגר את הדבר הזה אחת ולתמיד, כדי לחסל את החיית מחמד הזאת שנקראת מינוס אחת ולתמיד, תבנו תקציב, תראו שההכנסות גבוהות מהוצאות, תבינו מה ההחזר החודשי שלכם, בכמה אתם יכולים לעמוד, ואז תלכו לבנק ותבקשו הלוואה ותוודאו שההחזר החודשי נכנס בתוך התקציב. שאלו פה אם משתלם לקחת הלוואה מהבנק שלי, או שאני יכול לקחת הלוואה בבנק אחר, גם מבלי שאני נמצא בבנק. אז ברמת העיקרון אפשר לקחת הלוואה, גם אתם לא חייבים להיות לקוחות הבנק, אפשר לקחת הלוואה גם מבנקים אחרים, אתם פותחים חשבון שנקרא חשבון תמורה, הוא לא חשבון פעיל, אין בו פעילות, הוא חשבון לצורך הלוואה בלבד, אין בו עמלות גם. ברגע בעצם עושים הוראת קבע מבנק אחד לבנק השני, וההלוואה משולמת באופן אוטומטי, וברגע שמסתיימת ההלוואה, אתם יכולים ללכת ולעשות סגירת חשבון, אין שום בעיה. עכשיו, ברמת העיקרון, מה שאני אמליץ לכם זה כן ללכת, לנסות לקחת, קודם כל ללכת לבית שלכם, ללכת לבנק שאתם עובדים איתו, וכן לנסות להבין שמה מה התנאים שתקבלו. כי מי שמכיר אתכם הכי טוב, ומי שעובד איתכם הרבה מאוד שנים, הוא ייתן לכם את התנאים הכי טובים. ברור לכם שאם הבנק שלכם לא נותן לכם את התנאים הכי טובים, סימן שבבנק אחר, אם הבנק שלכם עושה לכם בעיות, שהוא מכיר אתכם ואתם לקוחות שלו הרבה מאוד שנים, אם אתם תלכו לבנק אחר שלא מכיר אתכם, אז בסבירות גבוהה גם הוא יעשה לכם בעיות. אז קודם כל, אם יש איזושהי בעיה ספציפית, עדיף תמיד ללכת לבנק שלכם. עכשיו, עדיין יש אנשים שהם סקטורים מסוימים, למשל, עובדי אנשי קבע, שזכאים להלוואה בבנק הוצאה החייל, ללא ריבית. אז אפשר, או מורים, למשל, לצורך העניין, או יש גם סקטורים כמו אחיות, או רופאים שיכולים בבנקים מסוימים לקבל הלוואה ללא ריבית. אז במקרה הזה, אם אתם באמת צריכים הלוואה, אתם כן יכולים ללכת, לפתוח חשבון, לקבל פה הלוואה בתנאים מצוינים, ולהשתמש בכסף הזה. זאת אומרת, אז אני לא שוללת את זה. ובכלל, כשאתם באים ולוקחים הלוואה, תזכרו, זה שיטת מצליח, אתם צריכים לעשות סקר שוק בכל מקום שאפשרי, ואז לפי זה בסופו של דבר לקבל את ההחלטה. אז לסיכום, אני ככה אסכם את התשובה שלי, שאני מסגר אותה, אז כמובן שאתם קודם כל ניגשים לבנק שלכם, אתם מנסים לבדוק מה יציעו לכם, אחר כך אתם הולכים ועושים סקר שוק בכל מקום אפשרי, אם זה בחברות כרטיסי אשראי, אם זה בבנקים אחרים, אם אפילו זה דרך קרן השתלמות, דרך קרן פנסיה. אתם בודקים את כל האפשרויות שקיימות, ואז אתם חוזרים לבנק שלכם, עושים מסע ומתן. אם יש לכם אפשרות דרך סקטור מסוים שאתם חברים בו, יש לכם אפשרות לקבל הלוואה בתנאים מועדפים בבנק אחר, אז גם אין בעיה, וזה יהיה מעולה. ואם הבנק שלכם מסרב, אז גם תמיד אפשר ללכת לבנקים אחרים, גם אין שום בעיה, ולנסות לעשות סקר שוק. שאלה נוספת ששואלים פה, כשאני עובר מבנק אחד לשני, האם יש דרך להעביר את כל התשלומים בהוראת קבע וכרטיסי אשראי לבנק השני? שאלה מדהימה. בנק ישראל הוציא לפני לדעתי לפני שנה וחצי, רפורמה שמקלה מאוד על מעבר מבנק לבנק. זה נקרא רפורמת הניוד. בעצם, כשאתם פותחים חשבון, אתם יכולים לפתוח חשבון בבנק שאתם רוצים לעבור אליו. אתם יכולים לפתוח חשבון באינטרנט, ואתם רק צריכים לגשת לסניף לחתום אחר כך על המסמכים. ואתם בעצם לוחצים על ברגע שהפקיד לוחץ על עושים תהליך ניוד, ברגע שהפקיד לוחץ על הכפתור ניוד, כל מה שיש לכם בבנק אחד עובר אוטומטית לבנק שני. למעט כמה דברים. אחד, אם יש לכם הלוואות, אז הבנק החדש לא חייב לקחת את החוב, אוקיי? זהו לא חייב, אתם צריכים לעשות איתו מסע ומתן. ואם יש לכם כסף שהוא משועבד, אוקיי? אם יש פיקדון או תוכנית חיסכון, או איזה כסף שהוא משועבד לטובת התחייבות מסוימת, אז גם את זה הבנק לא יוכל להעביר באופן אוטומטי, אתם צריכים ללכת לבנק ולהסדיר את זה. אם יש לכם, חוץ מזה, חוץ משני הדברים האלה, זאת אומרת, הבנק המקבל צריך לאשר לכם שהוא באמת מוכן לקבל את האשראי, את כל תיק האובליגו שלכם, את כל תיק ההתחייבויות שלכם, ואם יש כספים שמשועבדים, אז אתם צריכים לפתור את זה מול הבנק החדש. אבל מעבר לזה, כל הוראות הקבע, כל כרטיסי האשראי, הכל, כל מה שיש, הכל עובר באופן, משכורות, הכנסות, התחייבויות, הכל עובר באופן אוטומטי. אני כן אגיד שלמרות שהכל עובר באופן אוטומטי, אל תשכחו שלפקיד בבנק יש 1,000 חשבונות, 2,000-5,000 חשבונות. לכם יש חשבון אחד שהוא שלכם. לכן תשימו מעקב, באמת ברגע שאתם עושים ניוד, תעשו מעקב כל תחילת חודש, תראו מה נשאר עדיין שעוד לא עבר, אם צריך תפנו לבנק שצריך להעביר את הכסף, ותוודאו שהוא קיבל את בקשת הניוד, ותוודאו שהוא קיבל. לי היה מקרה שאני העברתי חשבון בנק, העברתי חשבון בנק מבנק לבנק, ו... התיק ניירות ערך שלי לא נקלט שם הפעולה, אז פשוט ביקשתי, עשיתי מעקב, ראיתי שעבר כבר חודש, עדיין התיק לא עבר, פניתי לבנק ששם היה החשבון, נתתי להם הוראה נפרדת והם העבירו. אז פשוט זה אחריות שלכם באמת לוודא שהכל עבר, שהכל בסדר, וברגע שאתם רואים שהכל עבר והכל בסדר, פשוט ללכת ולדאוג לסגור את החשבון, כדי שלא יהיה מצב שיתחילו לחייב אתכם עמלות, ושפתאום חשבון, אתם תגלו שיש לכם איזה חשבון עם איזה 5 שקלים מינוס שצובר ריבית וסתם יושב שם בצד. זהו, לגבי, גם עוד שאלה ששואלים, באמת לגבי מעבר מבנק לבנק, אז האם, מה עושים עם כרטיס אשראי? אז תראו, אם הכרטיס אשראי הוא בנקאי, אז אי אפשר לעשות העברה של כרטיס אשראי מבנק לבנק. מה שאפשר לעשות זה אחד מהשניים. או שאנחנו מדברים עם הבנק ששם יש לנו את החיוב, ואנחנו מבקשים לפרוע את כל ההתחייבויות העתידיות שיש לנו בכרטיס, ומעבירים את הכסף ודואגים לשלם את זה. זאת אומרת, או שיש לנו כסף בבנק הקודם, או שיש לנו כסף או שאנחנו לוקחים הלוואה לצורך הדבר הזה, העניין הזה בבנק החדש, ופשוט סוגרים את ההתחייבות, או שאנחנו פשוט מעבירים את הכל חוץ מאת כרטיס אשראי, ופעם בחודש לפני החיוב של כרטיס אשראי, תמיד לפני, כן? אנחנו תמיד, אנחנו לא מחכים שהחיוב יהיה ואז אנחנו נהיה במינוס, כי כמובן כי זה פוגע לנו בדירוג אשראי. אנחנו תמיד יום לפני מעבירים את הסכום שצריך לרדת, ודואגים שתמיד יהיה שם כמה שקלים שתהיה יתרה חיובית, עד שכל החיובים מסתיימים. למי שיש כרטיס אשראי חוץ-בנקאי, זה ממש קל, אין שום בעיה, פשוט לוחצים, עושים העברה של הוראת הקבע מבנק א' לבנק ב', ואז אין בכלל שום בעיה. טוב, באמת חיכיתי לשאלות של העמלות, והנה הם הגיעו, כי תמיד נורא, נורא מרגיז אותנו הנושא הזה שאנחנו צריכים לשלם. אז באמת יש פה שאלה, האם יש לנו הלקוחות אפשרות להוריד את גובה העמלות? ובאמת זה נושא מאוד מאוד רגיש. אז אני רוצה להגיד ככה, חד משמעית, כן, יש לנו אפשרות. אני רוצה שתדעו שהכוח הוא אצלכם. בסופו של דבר, בנק זה חנות שמוכרת כסף, אוקיי? תזכרו את זה. ועובדים בשיטת מצליח. בסופו של דבר, אתם צריכים לעשות סקר שוק, אתם צריכים לדעת כמה אתם משלמים, זה אחריות שלכם, תזכרו את זה, שלכם יש חשבון אחד, אתם חייבים לעשות עליו מעקב, אתם חייבים לדעת כמה עמלות אתם משלמים, ואתם חייבים, ותעשו סקר שוק. אם אתם לקוחות טובים, אם אתם לקוחות שהדירוג שלהם גבוה מעל 830, אם אתם לקוחות שמשלמים את כל ההתחייבויות שלהם, עכשיו, מה זה לקוחות טובים? תדעו לכם, שבנקים רוצים לקוחות, הם רוצים למכור לכם אשראי. זה חנות שמוכרת כסף. אם יש לכם הלוואות, אם יש לכם כרטיס אשראי, אפילו אם יש לכם מינוס, אבל אתם יודעים לנהל את זה. לא צריך כל חודש להתקשר להזכיר לכם שאתם בחריגה. להפך, הם רוצים לקוחות שצריכים אשראי. מזה הם מרוויחים. לקוח טוב זה לקוח שהוא פעיל, שיש לו כרטיס אשראי, שיש לו הלוואה, שיש לו מסגרת אשראי, שיש לו מינוס, שהוא צורך אשראי. אז אתם לקוחות טובים. אז אם אתם, כמובן, עוד פעם, אם אתם לא חורגים ואם אתם עומדים בכל ההתחייבות שלכם, אבל לקוחות טובים כאלה שהבנק מרוויח מהם, אז הוא ירצה ביקרו, ואז אין בעיה לעשות עם הבנק מסע ומתן ולבקש להוריד עמלות. גם תזכרו שהכסף הגדול של העמלות זה באשראי. אז אם אתם באמת צורכים אשראי, הבנק מרוויח הרבה כסף. לכן אתם יכולים לבקש בהחלט פטור מהרבה מאוד עמלות ולבקש להוריד עמלות, אוקיי? במיוחד כל העמלות עוש. מה שאני מציעה לכם עכשיו זה תיכנסו לאתר הבנק שלכם, תורידו את התעודת זהות הבנקאית, תיכנסו תחת מידע, תחפשו תעודת זהות בנקאית. בתעודת זהות בנקאית יוצאת פעם בשנה, בדרך כלל במרץ כשמקבלים את כל הדוחות, והיא תמיד הולכת על שנה אחורה. אז במרץ 24 יצאה התעודה של 23. אז תראו שם, גם יהיה כתוב לכם כמה ריבית אתם משלמים, וכמה עמלות שילמתם. ואז אתם יכולים ללכת לבנק, הם גם יגידו לכם לא רק כמה עמלות שילמתם, אלא על מה שילמתם. אז עכשיו, אחרי שאתם יודעים כמה שילמתם, תלכו, תעשו סקר שוק מה אתם יכולים לקבל בבנקים אחרים, במיוחד אם אתם לקוחות טובים, שאין שום בעיה, ואז תחזרו לבנק שלכם ותעשו מסע ומתן. אחרי שאתם יודעים בדיוק כמה אתם יכולים לקבל בבנק אחר. אז תעשו מסע ומתן. ודבר שני, אחרי שקיבלתם הטבה, הטבה בדרך כלל נותנים לשנה. אז תנעצו ביומן לעוד שנה, שאתם צריכים לבדוק את העמלות שלכם. פעם בשנה תבדקו באמת שכל ההטבות שלכם לא נפלו, שבאמת נתנו לכם את ההטבות ונתנו לכם וכל מה שמגיע לכם באמת מסודר, כי תמיד זה תמיד ההטבות ניתנות לזמן מוגבל. אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד אחריה נמשיך.
שמור מכל משמעת רציתי לך לומר אהבתי אהבתי ונגמר אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
יאללה, ממשיכים בשאלות שלכם. אז נשאלת פה שאלה מצוינת, מה הקריטריונים לקביעת מסגרת אשראי? הקריטריונים למסגרת אשראי, תזכרו, בנק זה חנות שמוכרת כסף. הבנק רוצה לתת לכם מסגרת אשראי, מזה הוא מרוויח. מינוס זה הלוואה הכי יקרה שיש. אבל כדי שהוא ייתן לכם מסגרת אשראי, צריך א', שיהיה פעילות, אוקיי? שהוא יראה, תזרים, כסף נכנס, כסף יוצא. אם החשבון לא פעיל, אם זה חשבון שהוא רק... מסגרת אשראי זה לא הלוואה. בסדר, מסגרת אשראי זה און חוזר, מה שנקרא. זה כסף שנכנס וכסף שיוצא. אז כדי לקבל מסגרת אשראי, צריך לראות שיש באמת משכורת, או הכנסה מסוימת שנכנסת. זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן שזה בהתאם לפעילות בחשבון, בהתאם לכספים שיש בחשבון. לא ייתנו למישהו שיש לו שם רק 10,000 שקל, או הכנסה מאוד מאוד נמוכה, לא ייתנו פה פתאום עכשיו 100,000 שקל מסגרת. המסגרת צריכה להתאים לפעילות של הלקוח, היא צריכה להתאים גם ליכולת של הלקוח, וגם צריך שיהיה איזשהו... התאמה. אוקיי? למה הבן אדם בכלל צריך את המסגרת אשראי? כי אם עכשיו תבואו לבנק בלי סיבה ותבואו ותגידו, אני צריך 100,000 שקל, למה אתם צריכים 100,000 שקל? ישאלו אתכם את השאלות האלה. עכשיו, זה לא רק הגובה של המסגרת, גם הריבית היא נקבעת לפי, כמובן, כמה שאתם לקוחות טובים, כמה שאתם יודעים לנהל אשראי, ככל שאין בעיות, שבאמת אתם נמצאים בתוך המסגרת, שאתם באמת יכולים לנהל אותה. אז ככה באמת אתם יכולים לקבל אשראי. שואלים אותי פה, אם יש לי תלונה על הבנק, מה אני עושה? אז כמובן יש את מחלקת התלונות של הבנק. קודם כל תנסו לפתור את זה בתוך, אני לא יודעת איזה תלונה, כי לא כתבו לי פה איזה תלונה. אם אתה שומע, שומעת אותי, אז אתם מוזמנים לכתוב, אני אנסה לעזור. אבל בכל אופן, תנסו קודם כל לפנות לסניף, לדבר אם תתחילו מדרגות בתוך הסניף, קודם כל מנהל את המחלקה, אחר כך מנהל או מנהל את הסניף. ואם זה לא עוזר, יש מחלקת תלונות לכל בנקים, ואם זה לא עוזר, אז גם יש את מחלקת הפיקוח על הבנקים, או את בנק ישראל, שאפשר לשלוח להם כמובן מכתב. האם כדאי לעקוב כל חודש אחר העמלות שהבנק גובה? שמעתי שהיו בנקים שגבו יותר ממה שצריך. חד משמעית, אני לא יודעת אם הבנקים גבו יותר ממה שצריך, זה אני לא יודעת, אבל חד משמעית, כן, תעקבו אחרי חשבון הבנק שלכם, תזכרו, לכם יש חשבון אחד. תעקבו אחריו. אתם חייבים, יעירו אתכם בשתיים בלילה, אתם חייבים לדעת מה נכנס, מה יוצא, כמה אתם משלמים. אני רוצה שתדעו אנשים עשירים, הם נמצאים ביעילות פיננסית מקסימלית. הם יודעים בכל רגע נתון מה נכנס, מה יוצא, כמה הם משלמים. זה, להיות במעקב אחרי הדברים האלה, זה של עשירים. אם אתם רוצים להיות עשירים, אתם חייבים לעקוב אחרי הבנק שלכם. זה לא בגדר המלצה, זה חובה. בכלל, לטפל בפיננסים שלכם, אני אגיד לכם פעם בשבוע, קחו שעה, תנעצו ביומן שעה שאתם מטפלים בכסף שלכם. אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם. יש פה שאלה מאוד 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 חשובה לגבי חשבון בנק שנמצאים לאחר פטירה של אבא או אמא. יש פתרון לקבלת הכספים שנמצאים בחשבון הזה, בלי לחכות. אז אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. יש דבר כזה שנקרא סעיף אריכות ימים. סעיף אריכות ימים זה סעיף שחותמים אותו רק בחשבון משותף. אם יש חשבון על שם בן אדם אחד, זה לא תקף. ברגע שבן אדם נפטר, החשבון הזה באופן אוטומטי נחסם, ורק אחרי שמביאים צו ירושה או צו קיום צבא, אפשר להוציא את הכספים. בחשבון משותף חותמים על סעיף שנקרא סעיף אריכות ימים, ואז מה שבעצם זה עושה, זה עושה שאפשר יהיה להמשיך את הפעילות כרגיל בחשבון, אוקיי? זאת אומרת שאם, שהחשבון בעצם לא נחסם, הוא ממשיך, אפשר להמשיך את כל הפעילות כרגיל. הדבר, מה שכן, אי אפשר להוציא את הכספים באופן מיידי, עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צבא. למה? מכיוון שהדברים האלה שולמו בדם. אוקיי? אתם צריכים להבין שהיה מקרים שאנשים הגיעו לבנקים, ביקשו להוציא את הכסף, אז הסתבר שיש עוד יורשים שלא, שלא, שעכשיו לכו, תבעו את הבנקים, כי הם העבירו את הכספים. ולכן, היום, ברגע שבן אדם נפטר, הבנק מקבל הודעה מיידית. זה ממש מיידי, והחשבון נחסם, ואי אפשר להוציא את הכספים עד לקבלת ירושה, או עד לקבלת צו קיום צבא. רק אחרי זה אין שום בעיה, מחלקים את הכספים כמו שכתוב בצו. אז באמת לבדוק שיש סעיף אריכות ימים זה מאוד מאוד חשוב. באותו עניין, רק בעניין אחר, איפוי כוח מתמשך. איפוי כוח, לא איפוי כוח מתמשך. איפוי כוח מתמשך זה עושים אצל עורך דין, זה משהו אחר. אבל לגבי איפוי כוח. אתם יכולים להיות, לעשות בחשבון של ההורים איפוי כוח. ואז כל עוד ההורים בחיים, אתם יכולים לטפל בהם, אין שום בעיה, אתם יכולים לטפל בחשבון. ברגע שהורה נפטר, האיפוי, או מישהו מבעלי החשבון נפטר, האיפוי כוח פג תוקף. הוא מיד מתבטל, אוקיי? הוא בטל, הוא מבוטל. ואז זה עובר בדיוק לאותו דבר שאמרתי, עד שאין, אם יש, נגיד, זוג הורים שהם ממשיכים, יכולים להמשיך את ה, יש סעיף אריכות ימים, הם יכולים להמשיך את הפעילות בחשבון, וברגע שיש צו ירושה וצו קיום צבא, אז אין בעיה. איפוי כוח מתמשך, זה בעצם מסמך שחותמים, זה לא קשור לבנק, בבנק יש איפוי כוח. איפוי כוח מתמשך זה מסמך שאתם חותמים אצל עורך דין, שבעצם אומר שברגע שאני, צוואה, בוא נגיד את זה ככה, צוואה זה משהו שאני אומרת לאחר מותי מה אני רוצה שיקרה. איפוי כוח מתמשך זה בעצם הוראות שלי, שאני אומרת מה אני רוצה שיקרה כל עוד אני בחיים, אבל אני לא יכולה לקחת החלטות עבור עצמי. ולכן להורים מבוגרים מומלץ היום לחתום על איפוי כוח מתמשך, כך שאם הם יהיו סיודיים או דמנטיים, או לא יוכלו לקבל החלטות עבור עצמם, אז בעצם אנחנו נוכל לקבל את זה עבורם, ובעצם אנחנו צריכים לגשת לבנק עם האיפוי כוח מתמשך, ובמקרה של בעיות, ולתת את האיפוי כוח מתמשך, ואז הבנק יקבל את זה. בעיקרון הוא אמור לקבל את זה, זה מסמך משפטי. היום זה גם מסמך משפטי מוכר, כך שלא אמורה להיות איזושהי בעיה. הכל, הם אמורים לדעת איך לטפל בזה. אז אנחנו נצא לעוד הפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך. הפסקה קלה.
צעצועים על פיים ויונה צחה ושירת לב שמיים וילדה ברוכה עם עודם בעל חיי על מפתן יומך בחצי היום מדעי הקרב עליך נשאר לך מקום לאלף נשותיך ובנחלה
תקשב, אחי שלי הקטקשב, הקשב אל העולם הזה שלך, לך, קורא ובשמך. חיינו הם גלגל רק שותק לערב נוכח מלכתך ועל לבך אחרת זוהי שעתך ברכות קבל מקרב לב ולא אחד אלו הם ימיי ואלו הם ימיך אלו תפילותיי ולתפילותיך כאן מושתני עוברים חייך
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
אז אנחנו נסיים בשאלה האחרונה, האם כדאי להשקיע כסף בתוכניות של הבנק לגבי קופות אחרות? זו שאלה שמאוד מאוד חשוב לי לענות עליה. יש היום מעל 5 מיליארד שקל שנמצא בעובר ושב, שלא מטופל, וחבל, אנשים מפסידים כסף ולא באמת מטפלים בכסף שלהם, וזה ממש ממש עצוב. עכשיו תראו, לשים כסף בבנק, אם הכסף הוא לטווח קצר, אין לי שום בעיה שתשימו בנק, הכל בסדר. אבל אם הכסף הוא לטווח ארוך, יש מקומות הרבה יותר טובים. אם זה בשוק ההון, אם זה בנדלן, אם זה בהשקעות אלטרנטיביות, יש דברים הרבה יותר טובים. טובים. אל תצימו, היום הבנקים, בגלל שעלתה הריבית, אז הם ככה נותנים לנו, בעצם זורקים לנו עצם, הם אומרים, אוקיי, הריבית בראש, ניתן לכם כמה שקלים על הריבית בראש, ואם תשימו בפיקדון, תקבלו כמה, גם כמה ריבית. עכשיו בואו, בסופו של דבר, תזכרו, הבנק זה חנות שמוכרת כסף, ולכן הם לא שמים, הריבית שהם נותנים היא לא ריבית גבוהה. ולכן התפקיד שלנו הוא לחפש את המקום המיטבי שאנחנו יכולים לשים בו את הכסף. אז אם הכסף לטווח קצר, אין שום בעיה, שימו בבנק, בפיקדון, כדי שתוכלו לשלוף אותו. אפשר גם לשים בקרן כספית, זה מקום אפילו יותר טוב אם הכסף הוא לא, אם הוא יכול להיות, אם הוא צריך להיות במקום בטוח וכמה חודשים, אז קרן כספית זה מקום מצוין. אבל אם הכסף הוא באמת לטווח ארוך, הבנק זה לא המקום. שוק ההון, זה המקום, תשקיעו את הכסף בחוכמה, אתם יכולים דרך פוליסות חיסכון, דרך קופות גמל להשקעה, דרך בניית תיק, תיק עצמאי, העיקר שתשקיעו את הכסף בחוכמה. אז ככה, אם אנחנו נסכם את כל מה שאני רוצה, ככה שתצאו מהתוכנית היום, בסופו של דבר, אני רוצה בסופו של דבר שתזכרו, שבנק זה חנות שמוכרת כסף, והאינטרס שלה למכור לכם, היא רוצה למכור לכם כסף, אתם רק צריכים לעשות סקר שוק, אתם צריכים להיות חכמים, אתם צריכים לדעת את כל האפשרויות שקיימות, איפה אתם יכולים לקבל הכי טוב, או על ההלוואה או על החיסכון שלכם, ולפעול, זה אחריות שלכם. תדעו שבבנקים עובדים בשיטת מצליח, אז תמיד להתמקח, כמעט על כל דבר אפשר להתמקח, ואם אתם לקוחות טובים, זה תמיד תלוי בסכום שאתם צריכים, בסכום, בפעילות, בכמה שאתם לקוחות אמינים, לפי זה אנחנו באמת, זה נקבע כמה, אם אתם תצליחו לקבל או לא. מאוד, מאוד, ההמלצה שלי בכלל שתדעו שיהיה לכם חשבון בנק אחד פרטי. זאת ההמלצה שלי. אני לא, אני חושבת שככל שיש יותר חשבונות, ככה זה יותר, יש יותר בלבול וחוסר סדר, ואז אנחנו לא יודעים מה יורד איפה, אז שיהיה לכם חשבון בנק אחד, תרכזו לשם את הכל, הכל ירד במקום אחד, אפילו אפשר, אם אפשר בתאריך אחד, ואז יהיה לכם יותר סדר. תבדקו את החשבון בנק שלכם לפחות פעם בשבוע, תפתחו דואר מהבנק, תהיו אחראים, זה שלכם. אם אתם לא מבינים מה כתוב שם, תפנו לבנק שיסביר לכם, תיקחו, ואם אתם יודעים שהולך להיות איזשהו שינוי, אם זה מבחינה בריאותית, אם זה מבחינה כלכלית, אם זה מבחינה משפחתית, אם יש איזשהו שינוי, תבואו מראש ותגידו, כי תיקחו אחריות על הדבר הזה, כי בסופו של דבר בבנק עובדים אנשים כמוני וכמוכם, והם תרתמו אותם לטובתכם. זאת אומרת, אם אתם תגיד, הבנקים פשוט לא אוהבים חוסר ודאות. אם אתם תבואו ותגידו מראש ותבקשו עזרה מראש, הם בשמחה יעזרו לכם. תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה קודם כל על השאלות המדהימות שלכם. תודה רבה שהייתם איתי. תודה רבה לשוקי אברהם, הטכנאי המדהים שלי. תודה על המעורבות שלכם היום. אני הייתי ענבר אם. ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2. להתראות, סופש מעולה, ואינשאללה שעד שבוע הבא החטופים כבר יהיו בבית.
הלב מלא בעמוד תודה, ועולם גם
סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות.